אבל המושג של קו בסיוון יש מושג מאוד 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 חשוב לכלל ישראל, גם שהוא היה קשור לקהילות מסוימות.
יום קף בסיוון נקבע כיום תענית. וזה קשור למסעי הצלב, זה מתחיל בגזירות תתנו, בעקבות אירוע שעוד רגע נדבר עליו, שמתרחש בתף תף קוף למד א', לפני כמעט 900 שנה, במסע הצלב השני. עובר ומתחזק מאוד 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 בגזירות תח תת. אנחנו מדברים על למניינם 1648-1649. תף תף קוף למד א', למניינים של הגויים זה 1171, כדי שנסתדר עם הזמנים. גזירות תח תת הם הפרעות האדירים שמתרחשים בפולין הגדולה, אוקראינה אז מסתפחת לפולין. ואלה הפרעות שהיסטוריונים טוענים שמאז גזירות אדריאנוס ומרד בר כוכבא בהיקפם הם היו הגדולות ביותר בהיסטוריה. מדברים אז על מאות אלפים של נשחטים ונטבחים. ואחרי גזירות תח תת, אנחנו רגע, עוד שנייה נחזור לשם, מחזקים מחדש משהו שנקבע כבר 500 שנה לפני כן, במסעי הצלב, על ידי רבינו תם, נכדו של רשי, ונותנים תוקף לתאריך כף בסיוון כתענית ציבור. התאריך הזה חוזר ונאור. אני עוד רגע אספר על הכל. רק סקיצה לפני הכל, כי זה דבר לא מוכר לנו הכל, מאוד. התאריך הזה חוזר ונאור. במאורעות השואה האיומה, בעיקר אצל רבני הונגריה ויהדות הונגריה, עוד לפני תום המלחמה. עוד לפני תום המלחמה. וחוזר ונאור התאריך של כף בסיוון כיום של תענית ציבור. כשאני מדבר על התאריך, אני מדבר לא על דברים צדדיים של איזושהי הנהגה של קהילה כזאת או אחרת, אלא דברים שמופיעים בכל הפוסקים, בשח ובתז ובמגן אברהם, כולם מצטטים, בכל גדולי הפוסקים של התקופה של אז, מפולין, אוקראינה, מזרח אירופה וכולי. השח אפילו מתבטא שכף בסיוון הוא כיום הכיפורים. ביטוי קיצוני מאוד. וינהגו בו כתשעה באב, אבל לא עם לילו. שזה המון משמעויות הלכתיות, זאת אומרת שאנשי פולין, עוד רגע נגיע להלכה של זה, אני אקדיש לזה דקות ראשונות, מיד אני רוצה להגיע לדבר הבא. אבל זאת אומרת שככה נפסק להלכה, שאנשי פולין לא צריכים לקבל על עצמם בכלל את התענית. כי זו תענית ציבור שנקבעה. אתם יודעים שישנה הלכה שמי שמקבל על עצמו תענית יחיד, צריך לקבל אותה מערב התענית. הרעיון הוא מאוד פשוט מבחינה הלכתית, כי תענית היא כמו קורבן. וכשאדם הולך להקריב קורבן, הוא צריך לקבל על עצמו ולהכין את הקורבן, כך שמי שהולך להתענות מקבל על עצמו תענית. אבל תענית ציבור, אני לא צריך לקבל על עצמי את י' ז' בתמוז. כי זו תענית ציבור שנקבעה על ידי כלל ישראל. והפוסקים שפסקו את תענית כף בסיוון קבעו שזו תענית ציבור. יש עדיין קהילות שנוהגים כף בסיוון, ושיש בהם 10 מטענים, שמעתי שבחסידות בלזוד נוהגים כך ובעוד מקומות, שכשיש 10 מטענים, אז גם קוראים בקריאת התורה ביום ראשון, פרשת ויחל, ומטענים תענית ציבור. רגע אחד למקור העניין, כי זה, זו תקנה מרתקת. בקף סיוון, מאי 1171 למניינם, קף סיוון ד', אנחנו בה' אלפים, ד' ת' ת' ק' ל' א', קהילה שלמה, קהילה שלמה, קהילת בלוי בצרפת על גדות הריין, מוסרת את נפשה על קידוש השם. הסיפור של הקהילה, סיפור קהילת בלוי, הוא סיפור של עלילת דם, סיפור של עלילת דם קלאסית, אבל קשה מאוד מאוד. כלומר, סיפור עלילת הדם שם, סיפור עלילת הדם שם הוא כזה, המדובר הוא באדם שמסתובב ורואה, ממש כסיפורי עלילות הדם, אדם שמסתובב ורואה את אחד מהתושבים המקומיים שיורד להשקות את סוסו, והוא רואה איך הוא מטביע נער שלהם. הוא רואה איך הוא מטביע נער שלהם. האדם הזה רואה שהיהודי ראה אותו, הוא נבהל שלא יתפס, ומספר שיהודי הטביע את הילד. ואז לוקחים 32 יהודים, מציתים אש, שורפים אותם חיים בתוך האש, ויש פיוט שלם של עדות מופלאה מאותו הזמן, איך הם נכנסים בשירת עלינו לשבח בתוך האש, ושרים עלינו לשבח, ודוחפים אותם להיכנס, והם נכנסים רק כשהם מסיימים את עלינו לשבח בגבורה ובזמרה. ואז בבחיות הם נכנסים פנימה. מיד אחר כך קובע רבינו תם, נכדו של רש"י, את היום הזה כיום צום, ולא רק בגלל האירוע שהתרחש בקהילה בבלוי, אלא האירוע הזה הוא בעצם מסע הצלב השני, והוא סיכום של סיפור מסעי הצלב של אותה תקופה. והוא קובע את תאריך כף בסיוון. הוא גם אומר דבר מאוד מעניין, לעולם לא יהיה כף בסיוון שיחול בשבת. תמיד יצא כף בסיוון לא בשבת. דתי תיארה נכונה. ובדבריו הוא כותב רבינו תם, גדול יהיה הצום הזה מצום גדליה, כי יום כיפורים הוא. כי יום כיפורים הוא. הרבי המפורסם מאפתא, בעל אוהב ישראל מאפתא, שבזמנו הקפידו מאוד על התענית הזאת בפולין, באפתא, היה אומר, כי יד על כס יא, שאיך שאנחנו נהיה בכף בסיוון, הוא מה שישפיע עלינו ליום הכיפורים, והיה אומר כי יד על כס כף סיוון, יא, יום הכיפורים. על אותו הזמן מתחברים פיוטים, וחלק מהקינות של תשעה באב, של חלק מהמנהגים, קשורים לפיוטים שמתפייטים שם. בעיקרם בעקבות העלילה הזאת. ובפריים מבון, גם הוא מבעלי התוספות, בקינה מדהימה שמתארת את המהלך, טיטוס ואספסיאנוס ואדריאנוס אקרונו, ותתנו לקרץ נתנונו, ואז הזכונו, ובתף קוף למד א' שחיטה ושריפה בבלוי נועדה, וזאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. התקנה הזו נמשכת, אבל נחלשת עם השנים. ו-500 שנה אחר כך, בשנות תח תת, שנות תח תת, אוקראינה מסתפחת לפולין, להזכיר ככה כללית, בכלל בלי להיכנס לפרטים, כי אני רוצה את זה ממש לרגע. והמשטר הוא משטר פאודלי, דהיינו שהמלוכה נותנת לבעלי האחוזות ולאצילים לשלוט באחוזות, לעשות בהם ככל העולה על רוחם, ובלבד שהם יביאו את הכסף למלוכה המושחתת. היהודים באופן טבעי הם בעלי אחוזות, וכך שהם נתפסים אצל העולם, בעיקר אצל הקוזאקים ואצל האוקראינים, כאנשי האצולה והמלוכה. וכמו כל פעם בהיסטוריה, לא אורחים הימים עד שיש מרידה. אלה ימי חמיניצקי, מח שמו המפורסמים. ובאותה מרידה, בעצם התפקיד של האוקראינים מבחינתם של הפולנים הוא להיות הבשר תותחים או שומרי הספר בפני הטורקים והטטרים, והם טובים. ועם המרד הגדול נגד מלך פולין, מתחילים בפרעות שהן בעצם בהתחלה פרעות עממיות, ויהודים בכלל לא מוזכרים בהן, זה לא מעניין יהודים. אבל כשיהודים נכנסים לתמונה זה הופך להיות הרבה יותר מעניין. ואז מתחילות שחיתות שמתוארות בספרות ובהיסטוריה בצורות שקשה לתאר אותן בכלל. הפרעות המטורפות, עד לשואה לא שמעו על דברים כאלה, אחרי זה כמובן הדברים הולכים ושוכחים, אבל מבחינת ההיקף, מדובר אז על, יש עדויות שמדברות על 100,000, על 300,000, על מאות אלפי יהודים. והפרעות הן בטירוף הגמור ביותר. המעניין בפרעות שם זה שהם בעצם באים משני הכיוונים. זאת אומרת, הקוזאקים במרוצם פועלים נגד היהודים, כאילו היהודים הם אלה שמזוהים עם האצילות ועם המלוכה. אבל כיוון שנתקעים ביהודים, אז עוסקים ביהודים, והפולנים מוצאים נקודה של מכנה משותף, ואז פועלים נגד היהודים גם כן. ואז יש את המכנה המשתף, ושם בגזרות תחתת נקבע קביעה בתף יוד של ועד ארבע הארצות, מי שמכיר את המושג, ועד ארבע הארצות היה פולין הגדולה ופולין הקטנה ורייסה, ובוועד ארבע הארצות מתכנסים וקובעים הלכה, עלה במוסכם ביניהם, קיבלו עליהם ועל זרעם אחריהם להתענות בכל ארבע הארצות. ארבע הארצות זה בעצם כל מזרח אירופה. את יום ה-20 בחודש סיוון בכל שנה ושנה. ביום ההוא אשר התחילה הצרה בקהילת קודש נמירוב הגדולה, שמוכר לנו אחרי זה בגלל רבי נתן. מנמירוב, אז תקופה הרבה יותר מאוחרת. סיפור קהילת נמירוב הוא שכל הקהילה כולה, על רבה, הולכים, רב מורדכם מנמירוב, הולכים אל האש, קהילות שלמות עומדות בפני ההחלטה, האם להמיר את דתם או לא, אנחנו מדברים על 360, 370 שנה מעכשיו, פחות. רב שמשון מאוסטרופוליה, מוביל שם את הקהילה שלו, קהילות, 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 הולכים אל השמד, והיום שנקבע על ידי כולם הוא יום כף בסיוון. שכן מלפנים הייתה בו גם כן גזירה רעה בשנת תף תף קוף למד א' לפרט. הם קובעים קביעה הלכתית, מעניינת מאוד, וזכר מבין 18 ומעלה ונקבה מבת 15 ומעלה, חייבים בזה אנשים ונשים, הם קובעים גם גילאים, מחויבים להתענות ולהשלים כמו בתענית ציבור. ומחויבים לקרוא ויחל שחרית ומנחה כמו בתענית ציבור. בהמשך אנחנו רואים שהקהילות הסמוכות האחרות, שהולכות לכיוון מערב אירופה, גרמניה, הולנד, כולם מקבלים על עצמם את יום כף בסיוון, ומי שפותח בסימן תף קוף פי במשנה ברורה בתמימות היום בתף שין עין בית, לא תמיד מבין על מה הוא מדבר, אבל הוא מדבר על כף בסיוון כיום תענית. הוא מזכיר את כף בסיוון, הוא מזכיר את התז ואת המגן אברהם ואת כל דברי הראשונים על כף בסיוון. מעניין מאוד דברי השח על השולחן ערוך, השפתי כהן, הוא מסכם שם את הדברים וכותב כך, על כן קבעתי לעצמי, הוא אגב כותב אז ספר שלם שנקרא בשם מגילה עייפה, הוא כותב בו כך, על כן קבעתי לעצמי ולדורותיי לבנים ולבני בנים. לכן קובעים הפוסקים המאוחרים יותר, שכיוון שזה נקבע לבנים ולבני בנים, מי שקיבל על עצמו, גם אם הוא לא קיבל, הוא יכול להיכנס לתענית. אנחנו מקפידים היום שמי שמתענה כן יקבל על עצמו. לבנים ולבני בנים, יום צום ותענית ואבל ומספד וכינים, ביום כף בסיוון שבו ניתנה תורה היקרה מפנינים, ועתה כראוע יום כף בסיוון בחודש שבו ניתנה התורה היקרה מפנינים, ועתה כראוע פראוע גויים רבים המונים המונים. יען כי יום זה הוא תחילה לגזירות ומכאובים וחולאים רעים ונאמנים, וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים שונים, כי גזירת תף תף קוף למד א' הייתה ביום ההוא ובאותם הזמנים. מי ששם לב, שם לב כל הזמן, איך הפוסקים מסבירים שהם לא חידשו. הם נסמכים על דברי רבינו תם, ולכן הם קובעים את כף בסיוון. נכון שזה היום שבו הקהילה הגדולה הלכה לשמד, אבל הם בחרו מכל הימים שכל יום היה ארור מראהו, את כף בסיוון, כי יש להם את היום הזה. כי גם גזירת תף תף קוף למד א' הייתה ביום ההוא ובאותם הזמנים, וגם כי יום זה לא יערה בשבת קודש בשום פנים, כך אומר השח, על פי הקביעות והלוחות אשר בידינו מתוקנים, וחיברתי סליחות וקינות בבכי ובתחנונים, לאומרם בכל יום בשנה, ביום זה בכל שנה ושנה, עידן ועידנים. השח. והתז, כשיש שח ותז לא צריך לדון יותר בשולחן ערוך. השח אומר את זה מפה, והתז אומר ונוהגין להתענות ב-20 בסיוון, בכל מלכות פולין. עכשיו כשהוא מדבר על מלכות פולין, הוא מתכוון על פולין, אוקראינה, כל מזרח אירופה, בעצם אירופה. ומערב אירופה הולכת ומקבלת את זה איתה. ונהרה, נהרה ופשטי, כלומר מידה, נהר, נהר ומנהגו. רק לסכם את הסקירה הזו בדבר מאוד מעניין, ובוא נעמוד, ואז נתחיל את מה שאנחנו מתחילים איתו. דבר מאוד מאוד מעניין, מתרחש בדור האחרון, ושם חידוש גדול. בתפשין וו, זה מתחיל בתפשין ה' כבר, יש דיונים שאני לא יודע אם אחד יודע בכלל מהשני, בשני מקומות של יהודים גדולי ישראל. בכנסייה האגודה של אגודת ישראל, מציע, צריך להזכיר את שמו, רב חזקיה משקובסקי, שהיה לימים ראש ישיבת כפר חסידים אחר כך, הוא מציע הצעה, וההצעה נכתבת כהצעה, והיא אחרי זה מובאת לגדולי הדור. ההצעה אמרה את המילים הבאות, הכינוס מכריז על יום צום קבוע לדורות, אנחנו מדברים הרבה לפני קום המדינה, על יום צום קבוע לדורות, לא יום זיכרון, כ"ז ניסן או משהו כזה, אלא יום צום קבוע לדורות, והוא מציע את היום הזה ביום האבל של כף בסיוון, שבו נתרבתה הרעה. לצום זה יהיה חומר תשעה באב, כששואלים מה תקנו. זאת הצעה שמתרחשת בתפשיני לפני שוך המלחמה. וזאת תהיה תקנה גדולה לדורות. ההצעה הזו עוברת לגדולי ישראל. מעניין שיש מהגדולים ביותר שניסו לאמץ אותה. ככה האדמו"ר מוויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, האדמו"ר מסדיגורה. מבקשים לאמץ את ההצעה הזאת. מתנגדים לרבים, החזון איש כותב תשובה ארוכה. שלמרות שזה יהיה בתאריך שקיים, זה נראה התחדשות וכו', דיון שלם, וסביר לגמרי ש... כלומר, אני לא יודע אם בכלל יודעים אלה מאלה, אולי כן כבר, פחות משנה אחרי זה יושבים רבני הונגריה ודנים בשאלת שארית יהודי הונגריה. ושם דבר מדהים, וזה ההערה האחרונה שממנה הגיע למה שאני ממנה רוצה להתחיל. הדיון מתחיל בשני כיוונים. בהונגריה היה זרם נאולוגי והזרם הכללי, שהם קובעים את יום האירועים, את יום הזיכרון, הם לא קובעים יום צום, הם קובעים יום זיכרון בתאריך כ"ד אדר. הם קובעים את התאריך הזה בגלל שבו מתחילות הפרעות בהונגריה. ובמקביל מעבירים את השאלה לרבני הונגריה, והם מתנגדים נחרצות ואומרים שאסור לחדש ימים. והם מציעים, ושם אין דיון, וזה מתקבל על ידי כולם, שלהפוך את כף בסיוון ליום צום, כמו שהיה, לחזק אותו ולחדש אותו, ולקבוע אותו כתענית ציבור עם קריאת התורה וויכל והכל וכו' וכו' וכו', וזו תקנה שנקבעת שם. בתוך הסיכום נקבע שם סליחות ליום כף בסיוון שנקבעו על ההריגות. הרב וייסמנדל, זכר צדיק לברכה, כותב אז סליחות וקינות על השואה שם, ליום כף בסיוון. וזה יהיה סליחות שנקבעו על ההריגות בשנת תח במדינת פולין, אנחנו עכשיו נעשה את זה למדינות האלה. וזה יוצא וזה מתפרסם, נערכו ונתפסו בהסכמת הרבנים וכו' 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 וכו'. אחרי זה קורה מה שקורה אחר כך. אבל קודם כל התאריך הוא תאריך מאוד מעניין, כדאי לתת עליו את הדעת, תאריך כף בסיוון, יום ראשון. דין תענית ציבור מביא אותי לסכם את הנקודה שהתחלנו בה בשני השיעורים הקודמים. לא רק מפני שזה יוצא כף בסיוון וסיוון. נדמה לי שכשחושבים על מושג התענית, אפשר ממנו להגיע בכלל למושג הזמן, ואני חוזר לאותו ויכוח גדול בין בייטוסים לפרושים, שלכאורה אין כל קשר בינו לבין הדברים שדיברנו עכשיו. אצלנו, כשאין לנו כף סיוונים, שנזכר רק לימים של שמחה ולא לדיונים על כף סיוון, אבל אנחנו שאין לנו כף סיוונים, שיש לנו תעניות ציבור מסודרות, יש לנו נכות מסוימת בהבנת הזמן. בהבנת הזמן, בהבנת התשובה, בהבנת ערך התענית ובהבנת קדושת הזמן בכלל, לעניות דעתי. אני רוצה להסביר את הדברים. מי שיחפש בשולחן ערוך את ההלכות של 17 בתמוז, 10 בטבת, איפה הוא ימצא אותם? באיזה אזור הוא ימצא אותם? מה זה? נכון, סביב מועדים. אז הוא ימצא את פסח ואת סוכות וכו', ואחרי זה הוא ילך ויחפש בסוף את הצומות. נכון? סביב כללית מועדים. נכון מאוד. ממילא תשאל את השאלה הבאה, שאלה הלכתית אחרונה אלינו להיום, אז המועדים האלה, התעניות האלה, זה כמעט לא שאלה, אני רק שואל כדי שניתן את התשובה הברורה, זה דאורייתא או דרבנן? ברור דרבנן. כי זה נתקן על ידי חכמים בעקבות אירוע. אמת? מצוין. מה כן דאורייתא? דאורייתא יום הכיפורים. אבל יום הכיפורים הוא לא תענית ציבור במובן של תענית על אבל, אלא הוא יום של תשובה. מאוד מעניין ברמב״ם בהלכות תעניות איך הרמב״ם רואה את הכל. מי שיחפש את הלכות תשעה באב ברמב״ם, לכאורה איפה היה צריך למצוא אותם? כמו שתיארנו, נכון? כמו השולחן ערוך, אבל הוא לא ימצא אותם שם. ברמב״ם יש אחרי הלכות קידוש החודש, אחרי הלכות קידוש החודש, את הלכות תעניות. והרמב״ם אומר שישנה מצוות עשה אחת בתורה שהיא נקראת לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. לזעוק לפני השם. אומר הרמב״ם, פרק ראשון, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והריעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וערבה וכיוצא בהן, זעקו עליהם והריעו. זו ההלכה הראשונה. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בשעה שקורה צרה שלא תקרה ושלא תבוא על הציבור. עוד רגע אני אמשיך את ההלכות האלה, הן חשובות מאוד. זה לכאורה לא שייך בכלל ל-17 בתמוז ול-10 בטבת, נכון? זה אירוע שמתרחש, ואז צריך איזה אירועים, למשל, הוא אומר, ודבר זה מדרכי התשובה הוא. והוא אומר, איזה צרות? דבר, בצורת, הרבה, מלחמה, לא קשור בכלל. הוא מתאר איך זה בזמן התורה, ואז הוא מתאר ואיך חכמים הוסיפו, והוא קובע שמה שצריך אז לעשות זה להוציא תיבה לרחובה של עיר, ולזעוק ולהריע ולפשפש במעשינו ולעשות תשובה, וכך הלאה הוא ממשיך, ואז בפרק ה', באמצע הוא מדבר על תעניות של גשמים, הוא בעצם מסכם את מסכת למי שמכיר תענית. ואז בפרק החמישי הוא פותח את הפרק החמישי כך: יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. כלומר, אתה לא מתענה ב-17 בתמוז כי הייתה צרה, אלא אתה מתענה ב-17 בתמוז כי אם 17 בתמוז קיים, זאת אומרת שאתה צריך לפשפש במעשיך כי יש 17 בתמוז. 17 בתמוז הוא לא אירוע שהיה, 17 בתמוז הוא אירוע שהווה. ולמה הוא הווה? כי לא עשית תשובה. ומה מצוות התענית? לעשות תשובה. אז יש מצוות תענית מדאורייתא כל יום. ויש 5 ימים, תשמעו טוב את ההגדרה לפי הרמב״ם לכאורה, שגם שם מצוות התענית היא מדאורייתא. רק שרבנן הסמיכו את זה ל-17 בתמוז. המצווה להתענות ל-17 בתמוז היא ודאי מחכמים. אבל המצווה לזעוק ולהריע ולעשות תשובה על צרה שמתרחשת על הציבור, היא מצווה מן התורה. ב-17 בתמוז יש צרה שמתרחשת על הציבור, או שמבחינתך זה היסטוריה? אם זה היסטוריה, זה כבר צרה שמתרחשת על הציבור, אז על זה תעשה תענית. ואם זה מציאות, אז ודאי שאתה צריך לעשות תענית. אז התענית היא תענית מן התורה כדי לעשות תשובה. שומעים את הרמב״ם? זה לא דברי חכמים אירוע למשהו היסטורי שהתרחש. זה הלכות שמופיעות בפרק החמישי בהלכות תעניות, שכותרתו הוא מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא על הציבור. והוא מתחיל לפרט את הימים, וכל הסיבה שם זה כדי שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר בפרשה שקראנו השבת, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם וגומר. פרשה השבת זה היה וידוי ביחיד, הפרשה של והתוודו את אבונם זה בכללה ובתוכחה, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זאת אומרת שעניין התענית והקביעה של תענית, זו נקודה גדולה מאוד, הוא לא לזכור משהו שהיה. הוא להתעורר בתשובה על משהו שיש, או על משהו שאין. ולהבין שאם זה אין, אני גרמתי את הצרות. שנגרמו לנו ולאבותינו. צריך להבין את זה, האמת היא שזה לא שום חידוש, כשחושבים על זה לעומק. בפסח אתה מבין שקרה נס גם לאבותיך וגם לך? בפסח אתה מבין שבברכה אתה מברך אשר גאלנו וגאל את אבותינו? אז למה אתה מתענה? אם אתה מתענה כדי להתעורר לתשובה, אז על מה להתעורר לתשובה? אז אין שום הבדל בכלל בין ההתעוררות לתשובה שהיא התעוררות לתשובה של מה לעצם זה, שזה לא קיים עכשיו, שאין בית מקדש, שאין חומה, שאין... אני לא נכנס עכשיו לתעניות האלה. להם יהיה לנו זמן, נגיע אליהם לאט לאט. אני רוצה להיכנס לנקודה אחרת לגמרי. מושג התענית יעשה לנו מהפכת עולם עוד מעט. על מושג הזמן בעולם, על מושג קדושת הזמן. אבל לפני כן, מתאר הרמב״ם מה רעיון התענית. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים, עכשיו אני חוזר לתענית הובית, תענית על רעב, תענית על בצורת. שימו לב לחיבור של הרמב״ם את שני הדברים. כשאני התחלתי לדבר על קו בסיוון משנת תקל"א, זה נשמע היסטוריה מרתקת. תארו לכם שהיינו מדברים עכשיו על משהו של היום חלילה, על המשהו הכי עדכני, הכי ממשי, הכי של הרגע. זה ביחד ברמב״ם. מה אני צריך אז לעשות? יש מלחמה, יש בצורת, יש רעב לא עלינו. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב אבונותיכם היטו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו,
לצאת למקום, לעזור לישראל מההצעה שלנו. יש אסון רפואי חס ושלום, אז מה חלה עליי? לא תעמוד אדם רעך, נכון? יש לי מצווה אקטיבית, מעשית. אומר הרמב״ם, זה נכון חלקית. יש מלחמה בעולם, חלות עליך שתי מצוות. אני חושב שאנחנו, ודווקא אנחנו הישראלים, פחות מכירים את המצווה השנייה. חלות עליך שתי מצוות. מצווה אחת לצאת למלחמה. מצווה אחת למגר את האויב שבא מולך. אי אפשר להמתין עם העניינים של התיבות והציבור ולצאת לסופרים לאחרי המלחמה, זה לא נראה יותר לגיטימי. אולי נתמקד עכשיו במלחמה. הרמב"ם אומר פה דבר מדהים. במלחמה אתה משקיע אנרגיה ולהילחם ברוע שעומד מולך. זו מלחמה מאוד חשובה. אבל ככל שאתה משקיע יותר במלחמה ברוע שעומד מולך, אתה משקיע פחות בשאלה מאיפה זה בא. מה אני צריך לתקן? מה אני צריך לעשות? ואז אתה לאט לאט מפתח את הגישה המסוכנת של בעולם, את הגישה שאומרת את הדבר הבא: וצרה זו מנהג העולם. זה נחמד מאוד להגיד מנהג העולם, זה טבעי. אתם יודעים מה פירוש מנהג העולם אומר הרמב"ם? זאת אומרת, יש פה מנהל אכזרי, יש קרקס ובו מתעללים בנו סתם. אין עוד אפשרות. וצרה זו נקראת. אתם יודעים מה זה נקרא נקראת? לא כל דבר תלוי בי. תשמעו את הרמב"ם. אבל אם לא יזעקו ולא יבלו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם העירה לנו בצרה זו נקרוא נקראת, הרי זו דרך אכזריות. זה ניתוח את העולם של אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. אומר פה דבר חריף, אומר הרמב"ם, אם יש מלחמה וקיימת את הלכות מלכים ומלחמותיהם וחילקת את העשייה הגדולה ביותר בעולם ועשית את הפעולות הכי נכונות והלכת ללחם וניצחת, אל תתפלא אחר כך שהמערכת הנפשית והחברתית תפכה מזה למושחת. אל תשאל אותי אחר כך למה. הניצחון שבא ייצור תופעות לוואי. המלחמה שאתה עושה היא מצוות עשה מן התורה, אחת משתיים. כמו לקחת תרופה אחת בלי לקחת את התרופה השנייה, ולהצליח בניתוח ולמות. ולשאול למה זה קרה, הרי קיימתי באמצע. אתם יודעים למה צריך להוציא את התיבה לרחובה של עיר באמצע המלחמה? כדי לא לסיים את המלחמה, ואז להוציא לכיכר העיר את איקס הגנרלים ולראות בהם. כי זאת השיטה השנייה. מכירים? אין אפשרות שלישית. העולם הדיכוטומי שלנו מחולק לחלוקה נוראית. להוציא תיבה לרחובה של עיר זה הלכות יפות לגלות. בוא נדבר דוגמא. זה יפה. אם תצייר לי איזו עיירה ככה, זה נראה מצוין. אבל אני עם בלורית ברוח מקיים את מצוות הלכות מלחמה. או להפך. וברמב״ם אין חלוקה. ואומר הרמב״ם, זה לא אני אומר לך. תשמעו את המשך הביטוי, אם לא יעשו כך ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. נורא עכשיו. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה, ואם בחוקותיי תמאסו, כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. למה? כי אם אתם לא שווים בעקבות זה, אלא טוענים נקרו נקראת והעולם הוא אכזרי, אז נעורר אתכם על ידי עוד קרי. אתם יודעים למה? כי אז זה צירוף מקרים. צירוף מקרים זה כבר מעניין. ואם אף בזאת לא תשמרו לי והלכתם עמי קרי, והוספתי ליישרה אתכם וכולי וכולי, אומר הרמב"ם, זה כל הפרשה. ומדברי סופרים להתענות על כל צרה, המילה תענית לא הופיעה בתורה, מדברי סופרים להתענות על כל צרה שלא תבוא, שלא תבוא על הציבור, עד שירחמו מן השמיים. ומי התענית האלו זועקים בתפילות, ומתחננים ומריעים בחצוצרות בלבד, ואם היו במקדש מריעים בחצוצרות ובשופר. וכאן הוא מתחיל לפרט איך עושים את כל ימי התענית, ומסיים, אלה תעניות הוביות. יש שם 5 ימים שקבעו אותם שהם לא היסטוריים, אלא הם הסיפור הזה. רק עם הסיפור הזה באופן קבוע. למה אני מזכיר את זה? כשקבעה התורה, כשקבעה התורה, כשקובעת ההלכה עכשיו, שיש עניין של יום, צריך לציין יום. מה משמעותו של ציון יום? מה המשמעות בכלל? מה קורה? בסדר, אז אני מציין את היום. אם הייתי מציין את זה במקום ביום באירוע, אם הייתי מציין את זה במקום ביום במקום, הייתי מציין את זה ב... מה העניין של ציון היום? מה העניין של הזמן? אמרתי לכם שאני רוצה להתחיל את הכל בוויכוח הגדול של המייטוסים והפרושים. שם הוויכוח בעצם בסופו של דבר, אנחנו אגב רואים את זה מיידית. הבייטוסים ביקשו בסופו של דבר איך שלא נהפוך את המטבע, ועסקנו בזה בהרחבה בדברים נפלאים, איך שלא יהיה, אמרו הבייטוסים, אנחנו לא רוצים יום בתאריך קבוע שיציין אירוע. אנחנו רוצים שזה יחול ביום ראשון. אנחנו רוצים את זה על פי ימי השבוע ולא על פי התאריך של השנה, של הלוח. מה זה בעצם בכלל ערך הזמן? למה בעצם נקבע תענית בזמן ולזמן יש כוח ולזמן יש משמעות? מה פירוש שאלף שנה דנים בכף בסיוון ולא משנה בכלל מה פוסקים בזה להלכה? אבל 1,000 שנה דנים יהודים בכף בסיוון. דיברתי מקודם על ההבדל בין מלחמה לתענית. תיארתי את ההבדל בין תפיסה שלנו כאנשי אנשים ישראלים, לתפיסה שהיא יותר גלותית, לכאורה. החלוקה שהיא מסוכנת. אני רוצה לדבר על הדבר כזה. אני מקווה שלא יחשד באפיקורסות, במה שהוא אמר עכשיו. אני חושב שאנחנו מבינים הרבה יותר טוב את ערך המקום מאשר את ערך הזמן. שגם זה אחת מתופעות הלוואי של המתנה הגדולה, 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 הגדולה של להיות בבית, של להיות בארץ ישראל. אנחנו מבינים מה זו קדושה של מקום. מבינים יותר, מבינים פחות. מאבקים על זה, תראו, את המאבקים הכי חזקים שיש בעולם. ובצדק. מהו ערכו של מקום? מהי קדושת מקום? מהי מלחמה על מקום? אבל מהי קדושה של זמן? מהו ערכו של זמן? מהי מלחמה על זמן? כשהעולם נברא, נברא האדם ביום השישי, הוא ביקש לקדש את הזמן. אלפיים חמש מאות שנה אחר כך, דיברו איתו בפעם הראשונה על קדושת המקום. פעולה הראשונה הייתה, האם הזמן הוא דבר שהאדם יכול לקדש אותו, או שהזמן הוא מציאות מוכרחת? שמתי לי, אגב, פעם בעברית, פשוט עברית. איך אומרים זמן בלעז? בשפות אחרות, טיים באנגלית, נכון? טיים? ספרדית, איזה נקרא?
יפ.
שפירושו?
זמן.
זמן. טיים. לא, זמן זה לא עוזר. ביוונית העתיקה משהו, איך קוראים לזמן? כרונו. מכאן כרונולוג. כרונו, בעולם היווני, מבחינת כבודכם, זה האל שאחראי על זמן. יודעים מה ההבדל בין זמן לכרונו? אנחנו אומרים שמבחינה כרונולוגית ולא מבינים מה אנחנו אומרים. יודעים מה ההבדל בין זמן לכרונו? כרונו אומר שיש אל שקובע את הזמן ואני מוכרח כרונו. זמן אומר שאני זה שמזמן. לדבר על זמן כרונולוגי זה כמו לדבר על קדושה בעבודה זרה ביחד. זה הבל מתעתע, זה דבר מחריג. מבחינה כרונולוגית, זה עבודה זרה. מבחינה כרונולוגית זו מחלה כרונית של אנשי הזמן. טיים, שאלתי ילדים שיודעים להסתכל ככה באנגלית טובה, בבילון אמרו לי, טיים הם כתבים שם מילה נטולת משמעות בשורש. טוב, מכיר לא בקר. זמן לא נטול שום משמעות. יודעים מה זה זמן? שם השם זה זמן. שם השם זה יוד בובה. שם השם זה שהוא מהווה ומחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שם השם זה שהיה וההווה והיהיה הוא אלוקינו והוא אחד. האדם המודרני, גם הרחוק ביותר, אני לא יודע אם הוא מקבל את המילה קדושה, אבל הוא יודע לקדש מקום. הוא מכבד עד 120 שנים טובות לכולנו את הקבר של הוריו. הוא לא מכבד זמן. הוא מברר איך אפשר לבלות זמן. החלתם פעם תבלה כשקניתם נעליים? לבלות זמן ואיך שורפים אותו הכי טוב. הזמן הוא גורם מאיים על האדם. הזמן הוא של כרונו. אדון כרונו אחראי על הזמן, ואנחנו עבדי הזמן. באותו העולם היווני, כשנתנו לשמות של הימים את הכוכבים שלהם, היום הראשון הוא היום של השמש. נכון? בכל השפות? הוא היום של השמש. הוא הסן. הוא הדי של סן. וכך אדון כרונו ואדון סן חברו, וסידרו איזה סן כרונו, לא נכון להגיד כזה שיש, אתם מבינים מה רצו הבית עושים כשהם הכניסו את זה ליום ראשון? לא שמים לב לזה. אתם לא מבינים מה הם רצו כשהם רצו לסדר את התאריך של יד מה נתן תורתנו ביום ראשון? לא קולטים. האם אנחנו עבדי הזמן או אנחנו מקדשי הזמן? זה כל ההיסטוריה, זה כל השאלה, זה כל החיים. זה כל המציאות. זאת ההקדמה לכל מה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, ללוח השנה עכשיו. זה הזמן. אני מזמן, אתם יודעים מה זה זמן? זמן זה בדיוק ההפך ממקרה. המילה זמן פירושה ההפך ממקרה. אנחנו כאן כי זומנו לכאן, או כי במקרה נפגשנו. אנחנו יכולים להיפגש איקס אנשים במקרה, ואנחנו יכולים להגיד, הדלת סגורה, מה אני אכנס? רק המזומנים. זה המושג מקדש זמן. בראשית ברא אלוקים. תשמעו, זה גבלת עכשיו. אתם יודעים מה זה אלוקים? אלוקים זה הבורא. זה הבורא. זה בעל הכוחות. זה הכל יכול. אלוקים בגימטריה מלמדים אותנו ראשוני הקבלה. זה הטבע. הטבע. אלוקים. לכן זה גם מידת הדין. זה ההתנהגות הטבעית. זה איך זה מתנהל. איך זה נראה בטבע. יודעים מתי מופיע בפעם הראשונה שם י' כ' ו' כ'? הוא מופיע בפורש בפעם הראשונה באלה תולדות השמיים והארץ ויבראם ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. השם אלוקים. השם אלוקים. השם, י' כ' ו' כ', השם, זה לא הבורא. אלוקים זה הבורא. השם זה המחדש. השם זה המהווה, השם זה המחיה, השם זה הלמעלה מהזמן שמחיה בטובו ברחמים מעשה בראשית כל שנייה ושנייה. לכן ביו"ד כו"ד יש את האותיות היה, הווה ויהיה, אבל ביו"ד כו"ד יש עוד מושג גדול מאוד. יו"ד הווה, אין מילה כזו בעברית. אין מילה כזו בעברית, אבל אתם יודעים מה זה יו"ד הווה מוסבר בחסידות? אתם יודעים מה זה כבר קבלה לפני כן. אתם יודעים מה זה יו"ד הווה? יו"ד בעברית משמשת או כמילה שמתארת עתיד, סליחה, כפתיחה למילה שמתארת עתיד, נכון? יש אותיות איתן. לא נבהלים מהדקדוק של 10 שניות, זה ככה מחזיר לכיתה זה, אבל לא להתבל, זה דקה וגומרים. נכון? יש אותיות איתן שהופכות מילה לעתיד, נכון? ללכת, אלך, ילך, תלך, מלך. יוד, נכון? הופך מילה לעתיד, אז ישיר, וילך, נכון? אבל יוד עושה עוד דבר, בשונה מהאותיות אחרות. יוד הופך מושג למה שאנחנו קוראים בטעות present continuous. אבל למשהו שאין לו הפסק לגמרי. למשל, ככה יעשה איוב כל הימים. פסוק בתחילת איוב. בניו ובנותיו חוזרים, והוא שמח ומרושל, ומה הוא עושה? מקריב קורבנות ומודה להשם. וככה יעשה איוב כל הימים. מה זה ככה יעשה? ככה הוא יעשה בשבוע הבא? ודאי שלא. ככה יעשה בעתיד? ודאי שלא. ככה יעשה איוב כל הימים, נונסטופ, ככה היה אתמול, ככה יהיה מחר, אם הוא קם בבוקר, ככה הוא עושה. אתם יודעים מה זה יו"ד כ"ו כ"? יו"ד הווה! כך הוא מהווה את העולם כל הזמן. יו"ד הווה, כמו ככה יעשה. יפה. אתם יודעים מתי מופיע פעם ראשונה שם יו"ד כ"ו כ"? אמרתי בפסוק, אבל איך הוא מופיע לפני? אנחנו אומרים אותו כל יום בראשי תיבות, לא כל יום, פעם בשבוע בדיוק. אתם יודעים מתי מופיע? ויהי ערב ויהי בוקר. יום השישי ויחולו השמיים. יום השישי ויחולו השמיים. ככה אנחנו כותבים את הקידוש ביום השישי מהפסוק הקודם. למה מכניסים את זה מהפסוק הקודם? כדי לתת את האותיות י"ק ו"ק. אתם יודעים מה עושה האדם בערב שבת? אתם יודעים מה עושה בערב שבת? הוא מגלה שהאדם פוגש לא את אלוקים, אלא את י"ק ו"ק. הוא מביא את י"ק ו"ק למציאות. הוא מקדש את הזמן. הוא אומר שלכל הזמן יש את השבת שלו, את המקור שאליו הוא שב, ועכשיו הוא מקור הברכה לכל מה שיהיה מפה ואילך. והוא מחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אגב, איך נהיה י"ק ו"ק יום השישי ויחולו השמיים? שאלה מזונה, איך נהיה? זה ראשי תיבות, איך נהיה? לא היה צריך להיות כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, מה היה צריך להיות כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום? שישי כמו חמישי, רביעי, שלישי, שני. אז למה כתוב יום השישי? כי יום השישי מזכיר את מה, באיזה חודש אנחנו? כי יום השישי מזכיר את מה? את השישי בסיוון. כך אומר רש"י שם עמיה במקום. זה דבר פלאי פלאי. כלומר, י' כרקי נוצר מזה שהאדם קיבל על עצמו לקדש את הזמן. השם ירד על הר סיני ביום השישי בסיוון. ובאותו יום עלה האדם אל השם. ובאותו הזמן נוצר י' כרקי. באותו מדרש חז"ל אומרים ביטוי מדהים, יום השישי ויחולו השמיים מכאן לתוספת שבת מן התורה. מכאן לתוספת שבת. אתם יודעים מה זה תוספת שבת? זה דבר נפלא, תשמעו, זה דבר פלאי. אתם יודעים מה זה תוספת שבת? זה יסביר את הבעיה בזמן. הזמן גם אומר שמאוחר, לכן נקצר. אתם יודעים מה זה תוספת שבת? תוספת שבת זה לא 40 דקות של ירושלים, 20 דקות של רעננה, אני יודע איך נוהגים, זה לא זה. תוספת שבת זה הרי יש ספק שאי אפשר להכריע. הזכרנו את הנקודה הזו כמה פעמים בזמן האחרון. ישנו ספק שלא ניתן להכרעה, לא קשור לשבת. הספק נקרא בין השמשות. בין השמשות הוא ספק, שאנחנו לא יודעים אסטרונומית אם הוא יום או לילה. הוא בין השמשות, הוא נקרא ספק. הנוסח ההלכתי הוא זה ספק ודאי. זה נוסח טוב, שרוצה להסביר, זה לא ספק שמחר תוכל להכריע. זה ספק שקיים מפני שאתה בשר ודם, אמרתי, אני מאוד אוהב אותך, אבל אתה מוגבל מה לעשות. כי אתה בשר ודם. לכן זה ספק ודאי. זה ספק שישאר כל עוד אתה אדם. הבורא יודע שהספק הזה מוכרע, אבל אצלך הספק נשאר. כיוון שבין השמשות הוא כהרף עין. ואי אפשר לעמוד עליו, ואתה לא יודע אם הוא לא מלכה. לכן צריך להתייחס אל הספק הזה לפי ההלכה לחומרה. ההלכה היא דבר. לכן בין השמשות של ערב שבת דינו כמו שבת. כיוון שדינו כמו שבת, נו, אז מה הדין? שצריך להחמיר פה בכל ענייני שבת. יפה מאוד. דיני כלום. כאן מסבירים חז"ל את הביטוי המפורסם של אלוקים ביום שביעי, ויחולו השמיים והארץ בכל צרה, ויחל אלוקים ביום השביעי, לא נכון, ויחל אלוקים ביום השישי. אז למה כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי, הרי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, אז מה אתה אומר ויחל ביום השביעי, הרי ויחל ביום השישי. אומר רש"י, תראה, לא נעים להגיד, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין ספק, מה לעשות? מכיוון שאצלו אין ספק, אז הוא ויחל אלוקים בדיוק ביום השביעי. אבל אתה, שיש אצלך ספק, פליז, תחסוך את המלאכה שלך ביום השישי. יפה מאוד. לכן, יש 10 דברים שנבראו ערב שבת מתי? בין השמשות. אני למשל לא יכול לברוא 10 דברים ערב שבת בין השמשות, אלא אם כן אני רוצה 10 פעמים סקילה. אבל אם אני... אז אני לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לברוא 10 דברים ערב שבת בין השמשות. נכון? זה המשנה היחידה, אגב, בעשרה דברים, 10 דברים. שאחרי 10 דברים יוצאים עוד הרבה דברים נוספים. ויש אומרים זה ויש אומרים זה, הרבה דברים, 10 דברים יתנו בבית המשפט. בסדר? מצוין. נקודה אדירה. נקודה אדירה שצריך לנתח אותה לעומק. זה שלאדם יש ספק מעיד לכאורה על חולשתו. ברור. יש חולשה שנקראת ספק. החולשה הזאת נובעת מאי היכולת של האדם לשלוט על עצמו. ועכשיו תשמעו טוב. תגידו, אמיתית, אובייקטיבית, בין השמשות, זה חול או קודש? אובייקטיבית, לא מבחינתי, אלוקית, בין השמשות זה חול או קודש? חול. רק אני יש לי ספק. אבל בין השמשות זה חול. מכאן לתוספת שבת מן התורה, תשמעו. אני צריך להוסיף מהקודש על החול, כי יש לי ספק. יפה מאוד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה יוצא התוצאות. תוצאות יוצאות שאני יכול להפוך חול לקודש. אבל הקודש ברוך הוא לא. יודעים למה? כי אין לו סופי. כוי פירה. איך כתוב זה פשוט? אתם יודעים מה אני יכול לעשות? מפני שאני יכול לקדש זמן? אתם יודעים בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך אותי שותף? כי הוא יכול לעשות קודש, הוא יכול לעשות חול, אבל מי יעשה מהחול קודש? הוא לא. אתם מבינים מה רצו הבית עושים? שלא נקבל זמן. לקדש מקום זה מאוד חשוב. לא זה העסק המהותי. העסק המהותי הוא קודם כל לקדש זמן. האם אתה יודע שעכשיו שבת? אם זה לקדש זמן, לקדש זמן זה לקבוע שאם היום קרה משהו, זה לא קרה מקרה. זה משהו שיזדמן אליי, ואני צריך לקדש אותו. יכול להיות שזה יהיה מועד, ויכול להיות שלא עלינו זה יהיה תענות. תמיד אמרתי לעצמי, למה קבעו תעניות שקשורות לזמנים דווקא? למה לא לקבוע, כמו שאמרנו מקודם, איזשהו אירוע סתמי, לשנות אותו היום כך, אחר כך? אני לא רוצה להיכנס, אבל התקנו אותי שבחדשות היה איזשהו סיפור של הצעה בכנסת להזיז את יום העצמאות לוויקנד הקרוב. אתם מבינים ממה זה נובע? מזה שהזמן הוא טיים. אגב, טיים זה לא יותר טוב מכרון. כרון עושה לנו מיד עבודה זרה, אנחנו כבר השתחררנו מהאל של כרון. ועכשיו יש לנו אל של טיים איז מן. כי הרי טיים זה חוסר משמעות. וגם חוסר משמעות יכול להיות אל. יש אל ששמו חוסר משמעות. זה אל מאוד פופולר. כך ראיתי כתוב שם. אין משמעות לשורש. ואז מה זה טען? טען זה הכל. זה עיתון, זה סיגריות. זה הכל. זה כל מה שעובר לידך, ואתה עובר לידו. ותיזהר מי להתעסק איתו יותר. תן לו לעבור. אתה לא יכול לשלוט בו. ואז אתה מפחד ממנו. אין דבר יותר מפחיד מה של הזמן. ממה אדם הכי מותר? מהזמן. אם האדם היה פנוי, שמתם לב כמה זמן, כמה זמן, אתם תראו לכם מפרד. ממה אדם מקדיש לאנרגיה שלו? האנרגיות מוקדשות לשני דברים. המון 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 לפחד מהעתיד. המון. אני לא מדבר עליכם, אני מדבר עליכם. מה יהיה מחר? מה יקרה? מה יוחלט? והרבה מאוד זה משתנה, כמה בדומיננטי, למשקעים מהעבר. עכשיו, בלי לפגוע באף אחד. על מה יהיה מחר? יש לך, בלי לפגוע, 0% השפעה. על שינוי העבר יש לך 0% השפעה. איך אומרים הישראלים? לא פדיחה להשקיע 100% מהאנרגיות ב-0% יכולת השפעה. לא חבל. נשאר לך דבר אחד שיש לך עליו השפעה. זמן. ואתה בורח ממנו כמו יש. אתה אומר שאתה מנהל. תקדש לו. צרה זו לא קרוב נקראת. היום. ולכן להיום, כף בסיוון, יש כוח שאתה צריך ללמוד אותו. מבינים למה הלוח שלנו הוא לא שימשי, כרונו, ולא ירחי חוסר שליטה גמור, אלא שימשי וירחי ביחד. ומי שיאזן בין השמש והירח, יהיה בילים לשני עדים. אתם מבינים למה הלכות קידוש החודש נפתחים בהלכה המדהימה הבאה? הולכים שני עדים ברחוב ורואים לבנה בחידושה, אבל שבת. בא להם לעלות על החמור או על האוטו ולנסוע מהר לבית דין לעדכן אותם? חייבים. מה שבת? מה יקרה אם ראש חודש יהיה מחר? לבית דין צריך לבוא לשבת, אבל שבת. כי חובת קידוש הזמן היא בעצם כל עולמו של האדם. זה מה שרצה אותם. אני יוד עובד. ואני עומד על הר סיני, ואתה עולה אל השם. מבינים מה זה ויעל עולה, ויעל משה אל יוד עובד? אתה עולה אל הזמן. התחלנו בכף בסיוון. אני ציבור שנקבע. אינני נכנס בכלל לא לענייני ההלכתיים, לא להגדרותיה. אבל כששואלים איך יכול להיות שעם דן באירוע שאני לא מאמין שאחרים יכולים לדון. 31 או 32, ויש על זה דיונים אין ספור, יהודים קדושים נהרגו במילואים לפני כמעט 1,000 שנה. לפני כמעט 1,000 שנה. שעם דם בזה. לא עוסק בזה. לא כי יש לו כוח. אלא כי הוא הבין שהזמן הוא משהו שבא לזמן אותך ויש לך עוצמות בעולם להעלות, לקדש את הזמן, לקדש את החומר, לקדש את החומר, להעיל את הזמן במקום שלך. לכן מעניין שהתענית הזו שנקבעה, היא מופיעה בכל הפיוטים, דווקא בחודש שלא קיבלנו את התורה. החודש הזה, שבו נוצרה הפגישה שקבעה שיש פגישה בין השם לבין האדם. את היום הזה של הפגישה בין השם לאדם ביקשו הבייטוסים ואחרי זה הנוצרים לנתק מהתאריך היהודי. למצב אותו בסמדי. עכשיו מבינים למה כשניצחו פרושים את הצדוקים עשו חג של 14 יום. קדש ישראל והזמנים. שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל. והם מקדשים את הזמנים. למה הוא לא מקדש הזמנים? כי אין מספיקות. אז הוא קידש את ישראל בברית גמורה. והוא יודע שישראל ידעו לקדש את הזמנים בקדושה המולדת. ערב טוב, אני מזכיר שוב בשבוע הבא, הפסקה אחרת.